שלום לכולם. שבוע שעבר, פעם הקודמת, עסקנו על המפה להבין את המהלכים שעושה יהושע בן נון ואת הצורך בכל, ממש ראינו כל פסוק איך אפשר לראות אותו על המפה. אני חושב שזה אפילו עוד יותר טוב מהשטח, כי השטח הוא לא רק מראה, אתם יודעים שהתוואי גובה הם לא משתנים בהרבה, זאת אומרת לא מזיזים הרים באופן קיצוני, גם אם חוצבים מנהרה או עושים כל מיני דברים, ההר נשאר. אז דווקא לפעמים על המפה כשאתה רואה את ה... למרות שיש היום מפות כאלה שהן קצת מימד יותר, אתה ממש יכול לראות את, לראות את זה בצורה תלת מימדית, אבל בשטח עצמו לא תמיד אתה תראה, תראה בתים, בנו בתים שם, אז יהיה יותר קשה לראות. צריך, במפה דווקא אתה רואה את התוואי הטבעי שהוא לא משתנה בהרבה. הר תבור נראה אותו הר תבור כמו בימי דבורה, הבניין שיש שם למעלה לא היה. אז לכן זה הר תבור דווקא זה כן דוגמה שאפשר לראות בשטח יותר טוב ממה שרואים על המפה. אבל את מלחמת העין, מעבר לזה שקשה להגיע לשם, קצת מסוכן, רואים על המפה בצורה מאוד יפה את כל המהלכים שהוא עשה, שבעצם הדגש העיקרי שמה שעושה יהושע בן נון זה לגרום למלך האי לקבל החלטה שגויה. כן, מספיק טעות אחת כדי לאבד את הכל. מסר חשוב לחיים. ואיפה רואים שהוא מקבל את ההחלטה? אם תסתכלו עוד פעם בפרק ח', ויהי כראות מלך האי. זאת אומרת, זה הרגע שיהושע בן נון מייחל אליו, הנה אתם רואים, הוא רואה, מקבל נתונים, מכניס את הנתונים, כן, אני מדמה את עצמי לזה ציפור שפתאום רואה פירורים, ויורדת על הפירורים ומתחילה לנקר, ושני ניקורים יותר מדי, והפח קופץ עליה, והיא נלכדת בתוכו. כן, אז הוא רואה, והיא כראות מלך העי, וימהרו. והחיפזון מן השטן, כמו שאומרים בני דודנו, הם מיהרו. עכשיו, למה הוא הצליח לתת לו את התחושה שהם חייבים למהר ולעשות איזו פעולה? זה בדיוק מה שיצר יהושע. זאת אומרת, המערב הראשון הוא שלח בלילה קודם, שאותו לא יודעים בכלל, לא יודעים על קיומו. 30,000 איש, זה מערב רציני ביותר. הצליחו להסתתר שם, והסברתו איך הם הסתתרו, כי יש שם יער, יער אבות. רואים את זה אחר כך מהסיפור עם אלישה. וכל הצבא הישראלי עולה ושוכן על רכס שנמצא צפונית לעי, והוא מתחיל לשלוח עקבו מים, שזה רואים, שומעים, רואים, הם בונים, כאילו חוסמים אותם מצפון מערב. זה אגב גם מסווה, תשימו לב, מאוד מעניין, איך שאני סרטטתי לכם את זה על המפה, שבעצם הפעילות של עם ישראל כולו והעורב הנוסף של 5,000 איש, הם מסווים את העורב האמיתי שנמצא בדיוק בצד השני, ממול. זאת אומרת, כל העיניים נשואות עכשיו למה שעושים שם. ובאותו לילה, יהושע בן נון יורד לעמק, ראינו שוב על המפה את הבקעה הזאת היפה שיש למרגלות העי, ועושה שם רעשים, זז, ימינה, שמאלה, שמאלה, ימינה, אמרים שהולכים ועושים גם שם. זאת אומרת, הדמיון בלילה של אומר להם, עכשיו גם חוסמים אותנו ממזרח. חוסמים אותנו ממזרח. וכשהם קמים בבוקר, איך שהם יכולים לראות, כן? השמש זורחת ומתחילה לצאת על הארץ, ואז זאת תמונת המצב שהוא מקבל. הוא מוצא את יהושע בן נון עם כנראה עם קבוצת פיקוד, עם כנראה בכירי עם ישראל שרואים את זה עליהם, שהם המפקדים, וזה הרגע שהוא צריך לקבל החלטה. הם נתפסו בחולשתם, זה רגע אחד שקבוצת הפיקוד נמצאת פה לבד, ו... אגב, מלחמת יום הכיפורים, כמעט הורידו את הליקופטרים, זיהו כנראה את משה דיין. ידוע, מלחמת יום כיפור על מרגלות התעלה, שהתחילו את הפעולת הצליחה, וכמעט חיסלו אותו. ומה זה היה יכול להיות? אם מצרים היו, מצרים היו מצליחים להרוג את שר הביטחון של מדינת ישראל, זה היה יכול להיות משהו מטורף, מבחינת תודעתית, ציבורית, כן? ניצחון ודאי מורלי. קיצוני. כן? אז שובר שוויון קוראים לזה. כן? זה אירוע שובר שוויון. והוא, זה רגע ההחלטה שהוא החליט, כן? רק חסר לו נתון אחד שהוא לא רואה, הוא לא מבין שזה מלכודת, והוא לא מבין שיש מערב נוסף שהוא לא רואה אותו. אבל מבחינת השיקולים שלו, הוא עשה את מלוא, אגב, זה בכל מלכודת ככה. עושים את מלוא השיקול המלא, שהוא יעשה את השיקול הכי חכם שלו, ואז הוא יחטוף. וזה אכן עבד, והם לוכדים את העיר. ויעזבו את העיר פתוחה, הם אפילו לא הספיקו, לא עלו על דעתם, אמרו, זה הרגע במהירות עצומה לרוץ ולעשות, ובאמת עם ישראל נותן תחושה, יהושע מושך אותם החוצה, מנתק אותם מהפתח העיר, שזה יהיה בלתי הפיך, ואז נהפך אל הרודף, כן, הוא הופך, מרים את הכידון, סמל, סימן לאותם צופים שמסתכלים ומחכים לרגע הזה, והכוח עולה מהנחל, עולים ואלה מזה ויקו אותם עד בלתי אשאיר להם שריד ופליט. אני קורא פסוק כ"ג, ואת מלך העי תפסו חי ויקריבו אותו אל יהושע, והי ככלות ישראל להרוג את כל יושבי העי בשדה במדבר אשר רדפום בו, ויפלו כולם לפי חרב עד תומם, וישובו כל ישראל העי ויקו אותה לפי חרב, והי כל הנופלים ביום ההוא מאיש ועד אישה 12,000 כל אנשי העי. זה לא עיר גדולה כפי שאתם רואים. 12,000 כל איש ואישה, כולם כולל כולם, זה... אז כמה לוחמים היו שם. אגב, זה מסביר שהמודיעין שאמר, אל תעלה לשם את כל העם, אל תיגיע, זה לא עיר גדולה. לא טעו, זה לא הייתה טעות. באמת היה אפשר להתגבר על העיר הזאת עם כוח קטן. אלא, כיוון שעם ישראל... היה ריק מקדושה, כן, היה נגיעה בחרם, כפי שלמדנו, אז לכן זה לא מצליח. כן. כן, אחר שהתנ"ך בא ללמד אותנו מוסר, ובאותן אחרי זה בניה. לא, אני אגיד את זה הפוך. אני אשמע את השאלה שלך עוד רגע, אבל אני אגיד ככה. תנ"ך לא בא ללמדנו מוסר. מוסר זה דבר שאני לוקח. אני לוקח מפה דבר מוסרי. התנ"ך יכול להיות שיש לו דברים יותר עליונים ממוסר, שאני רואה בו מוסר. אתם מבינים? אני אומר, זה זהירות. אני אומר את זה בשם הגאון מווילנה, שכתוב במשלי, קחו מוסרי. מוסר זה לא מה שבאים לתת לך. מוסר זה מה שאתה צריך לקחת. אז זה אפקטיבי גם. אם נותנים לך, זה לא שווה שום דבר. חס מאוד, זה נחת יוצא מהשנייה. אבל אם אתה לוקח, אז זה שלך. זה מסר שאתה הבנת. זה יפה מאוד. האם זה הכוונת התנ"ך? האם התנ"ך התכוון להגיד לי באופן אישי, תעשה כך ואל תעשה כך? בשבילי זה טוב. עכשיו תשאל את השאלה. כיוון שאפשר לקחת מוסר, עכשיו תגיד את זה, כיוון שאפשר לקחת מוסר מן הסיפור, אז, 3 נקודות.
למה כאילו כל האסטרטגיה הזאת, היא...
יפה מאוד.
היא בצורה מבוגזת. או שאל תכתוב אותה בכלל. באו לאי, פשוט.
נכון, אז תראה, קודם כל, זה לא שאלה של לתת מוסר, אלא זה מסר. כיוון שאנחנו יודעים שהתנ"ך הוא ספר מסר ולא ספר היסטוריה, אתה אומר, פה יש פרשייה היסטורית יפה מאוד, שלא תבייש את מדור, איך זה נקרא, מורשת קרב של עיתון במחנה זל, שנסגר לאחרונה. אז אתה שומע, מה בא ללמדנו? מה יש פה בלימוד הזה? אז תראה, יש פה כמה דברים מאוד מעניינים. קודם כל, תמיד שאלה כזאת, לפעמים לא תמיד אפשר למצוא לה פתרון. מה המסר לדורות שיש פה, ומה המשמעות והחשיבות של זה. צריך גם לזכור שספר יהושע, מהבחינה הזאת, הוא קצת שונה משאר ספרי הנח. הוא קצת נח והוא קצת לא נח. הוא לא נח, הוא עובד כל הזמן. מה פירוש? הוא לא ממש כמו התנ"ך. שאר הנביאים, כי חז"ל אומרים, אלמלא חטאו ישראל, לא ניתן להם אלא ספר 5 חומשי תורה וספר יהושע, מפני שהוא ארכי של ארץ ישראל. וארכי לשון ארכיון, יש פה איזה... אתה הולך לארכיון לחפש קצת על הקשר. זאת אומרת, בעצם ספר הנביאים, ספרי הנביאים הם ספרי מסר. הם ספרי מסר. זאת אומרת, יש פה איזה מסר שצריך להעביר, אתם חטאתם, אתם צריכים לתקן, צריכים ללמוד מה בדיוק היה. אבל ספר יהושע, יש בו אולי קצת, אפשר להסתכל עליו טיפה אחרת, בהקשר הזה, שהוא כאילו מצד עצמו. הוא לא רק ללמד איזה, הוא לא נבואה שנצרכה לדורות נכתבה, אלא הוא כאילו עומד בפני עצמו. זה לא בגלל מה שיש בו, אלא בגלל מה שהוא. אתה מבין את ההבדל? ספרי הנביאים האחרים, הם נכתבו בגלל מה שיש בהם. יש בהם איזה מסר לדורות. וספר יהושע, הוא לא נכתב כי יש בו איזה משהו עתידי שצריך לשמר אותו כדי שלעתיד ילמדו, יפיקו את הלקחים כל דור וכל דור, אלא מצד מה שהוא. כי הזיקה שלנו לארץ ישראל זה לא פרט. זה לא עוד פרט בחיינו. זה מהות קיומנו. אתה רואה שעכשיו פרשות השבוע, אין כמעט פרשת שבוע שאין בה ארץ ישראל. יש אפילו איזה ספר שיצא, ארץ ישראל בפרשה. הוא ממש עובר פרשה פרשה ומראה איפה ארץ ישראל מופיעה בכל שבוע בקטע שקריאת התורה. שזה דבר מדהים. זה כאילו הגן הסודי של התורה. הקשר לארץ ישראל. ופה כשאני רואה שני דברים. אחד, להסתכל על זה במהלך כולל. וכשמסתכלים במהלך כולל, רואים, אני הייתי אומר את זה ככה. אני אגיד את זה אפילו בצורה יותר מצחיקה. אם תסתכל בתמונה שלי בוואטסאפ, עכשיו סידרתי. נכדה שלי חדשה למדה לעשות, לא למדה, היא עושה ככה. צילמתי אותה, עושה ככה. שמתי את זה כן? מין פוסט כזה. מה זה אומר? אתה מתלהב מהנכדה שלך. גאונות גדולה שתינוק בין 3 חודשים עושה ככה. בסדר? עכשיו, למה אני מספר את זה? כי תסתכל עכשיו, תראה מה בעצם קורה פה לעם ישראל. זה בעצם הקרב הראשון שאנחנו עושים. עד עכשיו לא היה כדבר הזה. אני בטח לא בכיבוש הארץ. זה אמנם... הקרב הראשון היה, סייעתא דשמיא. חומות נפלו, כל העם עולה איש נגדו. משהו מטורף. איך הם חצו את הירדן? הרי לחצות ירדן זה אירוע אסטרטגי. אירוע אסטרטגי. ושים לב שפה באמת התיקון לכישלון, שבעצם למה יהושע בן נון כל כך נפל וקרא את בגדיו. אגב, תשים לב שזה החדרה, זה מה שאמרתי, זה לא משהו שיש פה, אלא זה משהו שהווה. זאת אומרת, תשים לב שגם היום, הנה, תסתכל לחשוב על הוויכוחים בממשלה, לחכות לטראמפ, לא לחכות לטראמפ, להכריז, לעשות. מה קורה פה? זה הזיקה הטבעית שלנו לארץ ישראל, כאילו, מה, אנחנו צריכים אישורים לגור פה? צריך לקבל איזה אישור? אבל מצד שני, אנחנו מרעידים את כל המזרח התיכון ועימו את כל העולם. ופתאום מבינים שיש פה, הנוכחות שלנו פה בארץ ישראל היא קצת מעבר לאיפה אני שם את המזוודה ואת הילדים. זאת אומרת, אתה שם לב שיש פה משהו מאוד מאוד חזק. פה יש איזו התרגשות, כאילו הקדוש ברוך הוא שפך את הסיפור הזה, תראו את הילד הגאון שלי, עושה ככה. כאילו, עשינו פה איזה פתח, אתה רואה שזה אנחנו לחמנו פה. זה מלחמה. זה אדובה, זה שומר את הטקטיקה, אתה מבין? אני אומר, כאילו, זה בדיוק מה שנותן לנו להבין כל... אתה מסתקרן, אתה אומר, רגע, אז מה זה? אתה עוקב אחריו. אתה מבין? אני אומר, כאילו, יש פה איזה שעשוע. זה קצת מזכיר את מה שהרש"ר הירש כותב על המשכן. מלאכת המשכן מאוד דומה לפה. יש המון פרטים, ואתה עשו ככה, ואת הכסף, ואת הזהב, וזה עשו מזה, וזה עשו, ועשו, 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 ובנו. פרשות שלמות שחוזרות, אבל במקום לכתוב, ויעשו כן בני ישראל כאשר ציווה אותם משה. והנה, יש משכן. למה לעשות את כל הפירוט? זה הרש"ר הירש, גילו את ההתלהבות. הנה, סוף סוף עם ישראל עושה משהו. עושים לשם שמיים. אז פה יש איזו הנחכה של, הרי יבואו דורות שככה יכבשו את הארץ, שככה יחיו פה. תמיד, אז זה לא לתת להם מסר. זה כאילו לעשות תביעות רגליים. זה להוליך אותם במקום הזה. מבין מה אני אומר? כאילו, הנכונות, השיתוף פעולה בין הכוחות, המון פרטים שאתה פתאום קולט, זה לא סתם סיפור מלחמה, אלא זה באמת המקום של האחריות שלנו, של הנכונות שלנו לעשות, למרות המשבר הקודם, על ייאוש. זה שעלינו לארץ עם מנגינת התקווה, עם מילות התקווה, זה גם, זה פה. פה זה התקווה הראשונה. הם קלקלו, תקנו. ראית שאפשר לקלקל? בוא תראה שאל תקן. בסדר? מפעיל מה הכיוון? זה לא איזה מסר אחר, משהו שאחר, אחר שאני צריך ללמוד, אלא זה עצמו גופה, זה המעשה של... אחר כך יצטרכו לגור פה בארץ, לעבוד פה עבודה. אני יכול להיות פרנס בברלין, יש לי גם שם עבודה, אני יכול לקנות בית, אני יכול לעשות שם כל מיני דברים. בסדר? יש פה משהו שכאילו המאמץ הגדול, ולכן הוא גם זה גם גילו, מאמץ גדול? לזה פינת, זה עיר קטנה שהיה אפשר עם כמה אלפי חיילים, למה צריך להטריח את כל העם? כדי לתת להם את התחושה, להרים אותם, וגם, אתה רואה שגם ישוע בן נון מאוד מחשיב את זה, הוא בתוך העם, והוא אפילו לוקח סיכון, שם את עצמו בכוח המושך, עושה פעולות שבאמת מראות שזה ארץ ישראל ראויה למאמץ גדול ומסירות נפש. ואל יאמר אדם שאחרים יעשו. רואה? מה אני אומר? זה... אני שומע את זה. זה מה שאני רואה פה בסיפור. ובהקשר הכולל אתה תראה את זה, שיש אחר כך מהלך שבאמת רואים פה איזה מין כאילו ירידה. הזכרתי את זה באחד השיעורים, שזה כמו אבא שמלמד את הבן לנסוע באופניים. אז בהתחלה הוא מוזיק לו את הסבל ורץ אחריו. זה יריחו. פה הוא כבר עזב את הידיים ואומר, תמשיך, תמשיך לנסוע, אל תסתכל אחורה, סע, 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 סע. רק כשהיד מסתכל אחורה, ריפס, אופניים נופלות. אז פה יש איזה, אומרים, כאילו השלב הבא של, של זכן המון התעסקות של טבע. מובן, מקובל, מקווה, נראה את זאת, אתה תראה את זאת בספר. אז בוא נראה הלאה, בוא נראה, נתקדם עוד קצת. מביאים את מלך האי שתפסו אותו חי אל יהושע בן נון, ואחרי שהם גומרים את העיר, ויהושע לא השיב, אני קורא את פסוק ו, ויהושע לא השיב ידו אשר נטע בכידון עד אשר החרים את כל יושבי האי. אגב, גם זה דבר מאוד מעניין. זאת אומרת, בעצם יהושע לא היה שותף פעיל במעשה חוץ מלהיות הכוח המושך, שזה לא הייתה ברירה, כי אם הוא לא היה נמצא שם, לא היו מתצפתים אותו בתצפית, הם לא היו יוצאים. הם לא היו הולכים על פחות מיהושע. זאת אומרת, הפיתיון חייב להיות שמן. אבל תשימו לב שיהושע בן נון לא הלך בראש העם ודקר בכידונו את, את הלוחמים של העי, אבל הוא עמד כל הקרב עם הכידון מוטה. מזכיר את מה? במלחמת המלאק. נכון? ששם היה להפך, משה מרים את ידיו וגבר ישראל, ויהושע בן נון חולש עם החרב. זאת אומרת, אתה רואה שהוא נכנס לנעליים של משה רבנו. על מה? על בדיוק על הסיפור הארצי. זה, יש משה דלעילה, ויש יהושע דלתתה. שומע מה שאני אומר? יש משה דלעילה, משה זה זה, ויש יהושע דלתתה. עכשיו יהושע פה באמת מילא את התפקיד הזה. שגם המעשים הפשוטים שאנחנו עושים פה בארץ, זה, זה מה שמשה רצה. אל לזלזל בזה, אגיד, מה זה, מה זה, לעומת הניסים שהיה במדבר, לאכול מן זה יותר, יותר נחשב. לא, לגדל יבול פה בארץ ישראל, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. לא, זה משחק מילים, להחרים, יש חרם שזה, אגב, החרם זה לא על הרכוש, החרם זה על האדם שייקח. לכן עשו לאחן דין חרם. דין חרם זה שזה עליו, על רכושו, הכל יוחרם. כל חרם אשר יוחרם באדם, מות יומת לא ייפדה, כתוב בסוף ספר ויקרא. אז פה, כשהוא, להחרים זה במובן של באמת להקות עד התום, לא להשאיר כלום. אז לכן כשאומרים חרם על אדם, אז לא משאירים בו רכוש.
המילה
עד חורמה. עד חורמה, בדיוק. יש אגב מקום כזה שנקרא חורמה. יש מקום. אז בואו נראה הלאה. רק, הנה, דווקא פה כתוב, יהושע לא השיב את ידו אשר נטע בכידון עד אשר החרים את כל יושבי העי, רק הבהמה ושלל העיר ההיא בזזו להם ישראל כדבר אדוני אשר ציווה את יהושע. הוא אמר לו מפורש, תן להם לקחת שלל, אל תמנע מהם. וכאן רואים שזו הייתה יוזמה של יהושע בעי, ביריחו, והקדוש ברוך הוא אומר לו, די. מספיק. הם באמת באו בשביל לקבל? אני הבטחתי להם. למה אתה שולל מהם? הנה, זה... זה לא מצאתי עדיין. תעבור, אין יאוש. ואת המלך, את מלך האי, סליחה, כאשר ציווה השם את יהושע, וישרוף יהושע את האי, וישימע תל עולם, וראינו במפה שהערבים קוראים לה עד היום, חרבת אל תל. תל עולם, שממה עד היום הזה, ואת מלך האי תלה על העץ. עד את הערב וכבוא השמש ציווה יהושע, ויורידו את נבלתו מן העץ, וישליחו אותה אל פתח שער העיר, ויקימו עליה גל אבנים גדול עד היום הזה. וגם פה דבר מאוד מעניין, שסביב מלך העי מודגש הציון שלא משאירים נבלתו על עץ. נראה שגם המלך יריחו זה כתוב, בוא נראה. כן. לא, שמה לא כתוב. מה הוא עשה למלך יריחו?
יריחו הוא עשה, בדיוק מה שהוא עשה למלך.
איפה זה כתוב? לא, אבל שמה זה לא מצוין.
לא, כתוב שבפרק י' בפסוק א', כתוב שכאשר עשה ליריחו
מלכה,
כן עשה
לעין במלכה. נכון, אבל בעי, ביריחו עצמו זה לא כתוב.
לא כתוב, אם הוא תולע את מלך העי, אז הוא תולע את מלך
העי. נכון, מכאן אתה לומד שזה מה שהוא עשה גם לו. אז זה מעניין, שגם פה בעצם זה פעם ראשונה, שבעצם זה מוזכר, כי שם לא מוזכר, אין ייחודיות לטיפול במלך יריחו. האמת שיכול להיות שבאמת, טוב, אם כתוב פה שזה כמו שהוא עשה לו, אז זה כנראה מלמד על מה שהוא עשה. אבל גם פה, למה זה מובלט פה ולא שם? הרי פה משתמשים במה ש... דווקא מפה אתה למד שגם שם הוא עשה ככה, שם זה לא מסופר. אז אני חושב שוב שזה קשור למה שדיברנו קודם, שפה סוף סוף רואים שזה פעולה שיהושע עושה. עם ישראל כובש את הארץ. אז לכם פה מודגש שהנה הוא תפס את מלך העי בחיים והביאו אותו ליהושע בן נון. כן? הנה רגע הדילמה, להשאיר אותו חי, להרוג אותו, הנה המקום. כן? זה, אצל שאול המלך זה נפל. נכון, ניצול הכישלון ליתרון, הפיכת הכישלון ליתרון. נכון. כן, זה הרעיון, המעשה שעושים. טוב, אז בואו נעצור פה ונחזור, נמשיך הלאה לפרק ת'. לא, זה לא פרק ת', סליחה. אז יבנה יהושע, פסוק למד. פרק ח', פסוק למד. אז יבנה יהושע מזבח לאדוני אלוהי ישראל בהר עיבל. גם פה ביטוי שדומה נכון? אז ישיר משה, אז יבנה יהושע, לשון עתיד. ואני רוצה להגיד לכם דבר מצמרר. שימו לב שביחס לכל מה שנשאר היסטורית מימי יהושע, רק המזבח הזה נמצא בשלמותו. כמו שהוא, בדיוק כמו שעשה אותו יהושע, בדיוק במקום, עם כל הפרטים שלו, מי גילה אותו? אדם יקר שנפטר לפני כשנה, אדם זרטל. היה ארכיאולוג שהיה אחראי על לעשות סקר ואחר כך גם חפירות באזור אחרי מלחמת יום הכיפורים. הוא נפצע קשה ביותר במלחמת יום הכיפורים, יצא מזה בנס. ואז הוא קיבל, כי חשבו בעקבות הסכמים עם סיני, שאוטוטו אולי יעשו גם הסכם עם ירדן ויחזירו שטחים תמורת כל מיני דברים, ונתנו לו לעשות סקר. אז בהתחלה הוא טס עם הליקופטר, וסימן את כל הטילים שהוא רואה והוא רוצה עליהם להשפיע, לחפור עליהם, לבדוק אותם. ומשם הוא אחר כך ירד עם ג'יפ, והלך לאותם מקומות שהוא רוצה, שהוא צריך לחפש בהם דברים. ובאחת הטיסות שלו הוא ראה איזה בול קלה. איזה מין, כמו איזה חטוטרת כזאת על הר עיבל, או מורדות של הר עיבל. ואז הוא החליט, סימן את המקום, אני ראה לו שזה באמת לא טבעי. והוא ממש חשף את המזבח לפרטי פרטיו. צריך באמת להביא לכם את ה... אני פעם שמעתי הרצאה שלו, קצת ממש לפני מותו, שמעתי הרצאה שלו עם שקופיות, הוא הראה תמונות, כל התהליך, איך שהוא גילה, איך שהוא חפר. וזה מדהים, ממש מדהים. היום שוב, לטייל שם לא פשוט. זה, לא זוכר אם זה שטח. כן, כן. רואים את זה מאלון מורה. זאת אומרת, כשאתה נמצא באלון מורה, אתה רואה את זה ממש ממול, את המזבח, אתה רואה את הפלטה של המזבח. ואח גדול. מה? לא זוכר להגיד לך בפה, אבל יחסית הוא גדול, זה לא איזה... זה מזבח שעומדים עליו, כאילו זה ענק, רואים אותו משטח, ישר, גדול. אבל טוב, בעזרת השם אני אביא לכם קצת התמונות ונדבר על זה יותר בהרחבה. בואו נעצור פה, נמשיך בשיעור הבא.